ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
היי חברים, אז כאן אני איתכם, בר נעמני, והיום שוב פעם פרק מיוחד, כשבו אני מתראיין אצל ערן שטרן בפרק בפודקאסט שלו עושים שינוי. היה פרק סופר סופר מעניין, קצת אחר על הדרך שלי בעולם העסקים, איך שילבתי שכיר ועצמאי, טיפה על הסללה בעולמות של ההייטק באופן כללי, וכמובן דיברתי שם ונתתי שם טיפים על כסף, כי אני לא יכול להימנע מזה, אז מקווה שתאהבו את הפרק ונתראה בפרקים הבאים. הפרק בחסות, קסם קרנות נאמנות, מהפניקס בית השקעות, הביתה נכון להשקעות שלך.
יש איזו נקודה שאתה זוכר שבה קמת בבוקר אולי והרגשת שזהו, אני יכול לעזוב את העבודה הבטוחה לכאורה בהייטק?
זו שאלה טובה.
יש רגע כזה?
אני לא יודע אם היה רגע, אתה יודע, שקמתי בבוקר וממש זה היה נקודה, אבל כשראיתי והרגשתי שבעסק שלי, בעסק שלנו מידע שווה כסף, שהוא ממש צובר כמה רגליים וזה לא מתבסס על איזה שהבלכה חד פעמית, ושהקמנו מתוך ידע שווה כסף עוד עסק שראיתי שהוא גם יש בשר, ואחרי יותר מפעם אחת הוא מצליח, הגעתי לסוג של הבנה, נקודה נוחה עם עצמי, שאני אומר וואלה, כאילו אני יכול לעשות את המעבר, זהו שאולי יש שם מצחיק, אבל אני יחסית שמרן באופי שלי, אז המעבר הזה, השתדלתי לעשות אותו בצורה מאוד מאוד בטוחה, אבל כשראיתי שאני שם, וגם הרגשתי שאני סומך על עצמי ברמה העסקית, ושאני יודע לייצר את הכסף לא בתור שכיר, אז זו הייתה הנקודה שהרגשתי יחסית בנוח עם עצמי.
אתה יודע להגיד להבחין כמה זו הייתה החלטה שמבוססת על הרציונל של, אוקיי, אני רואה שאני מייצר כסף, אני רואה את המספרים, אז זה עושה לי שכל, לעומת משהו רגשי פנימי שאומר, אני יודע שאני אסתדר? לא.
אני, שוב, אני חושב לפחות שאני בן אדם, רוצה להאמין שאני בן אדם רציונלי, בגלל של מספרים, אז אני חושב ששוב, ברמה, אני כן משתדל להיות בסוף בן אדם פרקטי, וכאילו כמה אחוז מזה, אבל זה גם בא הרבה פה, הרבה פעמים עם שינויים ברמה האישית שלי, בחיים האישיים שלי, חתונה ורכישת דירה וכאילו כל מיני דברים כאלה, אז זה גם בא מהמקום הזה, וגם תקשורת עם בת הזוג, וגם קרא לזה, לא יודע אם לקרוא לזה לחצים, אבל כאילו הרבה רמזים, שאתה נכנס לסביבה העסקית של כזה, גם נהיה סוג של שיח כזה, גם הרשתות חברתיות של שכיר, זה לא פה, זה לא שם, ולמה אתה, כאילו, אני השתדלתי מאוד להדוף את זה, אני מאוד, זה, אני לא אגיד שזה לא משפיע עליי, כן. אני לא חושב שיש מישהו שזה לא משפיע עליו הסביבה החיצונית, אבל ככל שאתה נכנס לעולם העסקי, אז אתה יותר מבין, אז אני חושב שזה מיקס, הייתי אומר, אם אני מצליח לחמת באחוזים, 70-30 לכיוון ההחלטה הרציונלית, אבל חד משמעית היו פה עניין של רגשות שנכנסו, וגם ברמה האישית, אבל גם ברמה המסביב, החיצונית, הסביבה שאני נמצא בה, שותף של ישי, ושאר שותפים בעסקים נוספים, והסביבה גם האישית וגם המשפחה, ששם זה דווקא לכיוון השני, כיוון ההפוך של להיות כן שכיר, אז זה משני הצדדים, אבל אני חושב ש-70-30 פחות או יותר לטובת הרציונלי, הלוגיקה, אבל
זה מעניין, יצא לי פשוט המון ללוות אנשים שעושים את המעברים האלה של שכיר ועצמאי, וגם אצלי אני רואה, זאת אומרת, כן, יש את הקטע הרציונלי שמאוד צריך להבין ולראות ולדעת שהוא כאילו יסתדר, אבל אני רואה שבעומק יש גם איזשהו מקום רגשי שצריך להגיע אליו, שאתה יודע שאני מספיק, שהביטחון הוא, כאילו אנחנו מחפשים את הרציונלי כדי לראות שבחוץ הכל כאילו נותן לנו את הביטחון מה שאנחנו צריכים, אבל יש איזשהו משהו פנימי שצריך רגע לשבת במקום ולהגיד, אוקיי, אני יודע שאני אסתדר.
תראה, מספרית, כנראה, כי מה זה כנראה, אני יודע שגם יכולתי לעשות את זה לפני. כלומר, למשוך משכורת בצורה מסודרת, ויש מספיק איזה, זה חד משמעית שם. אני לגמרי מסכים איתך, ואני אוסיף עוד איזושהי אנקדוטה מעניינת, שאצלי זה היה בכלל מאוד מעניין, כי זה גם היה קשור לדברים שקרו במקום העבודה, לא כזה מעניין, אבל חלק מעניין, אבל הגעתי להחלטה שאחרי החגים אני מתפטר. ואחרי החגים זה היה 8 באוקטובר.
וואו.
כן. עכשיו, אני כבר יש לי, אני בראש שלי כבר יודע, הסתיימו החגים, אני כבר מוכן לזה, אני יודע שאני זה, 8 באוקטובר, זה יוצא, כאילו זה היום ראשון, ואני יודע שאני מגיש מכתב התפטרות, והכל סבבה, ויש לי את החודש שלי, ואז קרה מה שקרה, ופתאום הכל מתערער, גם ברמה האישית, וגם ברמה של העסק, וגם ברמה, אז באמת דחיתי את זה, קצת זמן, לא הרבה, בערך חודשיים, עד שראיתי שגם ברמה, שוב, אנחנו מקליטים את זה באפריל, זה לא שאנחנו, זה לא מאחורינו,
לצערי. לא, אנחנו בתוך זה לעמוק.
אנחנו לגמרי בתוך זה, אבל ברמה האישית וגם ברמה העסקית, ראיתי שאנחנו כאילו, שאנחנו בסדר, פחות או יותר, כן? זה לא זה, אבל פחות או יותר, והרגשתי עדיין מספיק בטוח ומספיק שלם. שם גם כי מספרית אני רואה שזה, אבל גם כי כבר, מה שאמרת, הסוויץ' הזה בראש, כבר עשיתי אותו מראש, אז כאילו...
כן, שזה נקודת על חזור אולי שמגיעים אליה.
כן, סוג ש...
טוב, אז אנחנו הולכים לצלול פנימה לתוך התהליך הזה ומה קרה שם.
יאללה.
מיד אחרי הפתיח.
הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת, אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת, ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי, ולא רק לשנות, אלא בעיקר להשתנות, ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי, תוכלו לשמוע את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך, במקום את מה שנוח, כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שמפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים, וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן שטרן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואחרות.
ברוך הבא בר נעמני.
תודה רבה, תודה רבה שאתה מעייך אותי פה, אירן, על הבמה ועל המקום.
אז בר הוא יזם פיננסי, איש עסקים, ארצי ויועץ משכנתאות, וגם מנהל של קהילת, אולי הפיננסים הגדולה בארץ, או מהגדולות?
הגדולה בישראל, לפחות נכון כרגע, אני לא יודע הרבה, אבל כן.
אז קהילת הפיננסים ידע שווה כסף, יחד עם שי בדיחי, שגם הוא התארח כאן.
ממליץ להזין לפרק.
כן, נכון, כן, עשינו אחלה פרק, ו... גם את שי זכיתי ככה להכיר ממש בתחילת הדרך, אני זוכר באחת הפגישות הראשונות שלנו, אז הוא אמר לי, כן, יש איזה משהו, התחלתי עם איזה בחור בשם בר, איזה קהילה קטנה, אז ככה, ממש מההתחלה, אז שמעתי עליך.
אני שמעתי מהצד השני, כלומר, אני שמעתי ממנו שכן, אני הולך לאיזה ייעוץ וזה, אבל זה בשלב במערכת יחסים שלי ושל שי, שעוד לא ממש, אתה יודע, היינו נשואים.
כן, בדיוק.
לא זוכר בדיוק מתי זה היה, אבל לי זכור שזה היה חצית בהתחלה.
זה היה ממש בהתחלה.
וכאילו אמר לי, כן, אני הולך להיות עסקי, אמרתי, טוב, תשמע, לא מכיר, לא יודע, אני בעצמי חדש בעולם הזה, שיהיה לו בהצלחה, לא... זה אז נשמע לי די מטורף לעזוב את השכיר וזה וזה.
כן, הוא היה שכיר, כשבכם הייתי מזכירים, כן, לגמרי. טוב, אז שאלה שאני נוהג לפתוח איתה זה, מי זה בר?
אז יש את הדברים הטכניים, אני בן 29, מראשון לציון, אמרת את כל התארים האלה שלי הם נשמעים מוזרים, כאילו כל פעם ששואלים אותי כאילו להציג את עצמי, אז לא יודע, התארים האלה קצת נשמעים לי מוזרים, אבל אני בן 29, מראשון לציון, נשוי יחסית טרי, שנה וחצי, עוד מעט, ואני בן אדם, אני לא יודע אם להגדיר את עצמי ככה, אבל כאילו אני בן אדם שאוהב ללמוד וסקרן ואוהב לעשות דברים ואוהב ליזום. בעברי, שוב אני חוזר כזה חצי פורמלי, חצי זה, אבל בעברי הייתי עובד הייטק, השתחררתי מיחידה טכנולוגית בצבא, וכמו שאנשים, כמו שאמרנו קודם, עבדתי בתחום אבטחת מידע, עשיתי תואר גם במדעי המחשב, אבל תמיד הייתי אוהב לעשות דברים מסביב, אני מניח שגם נדבר על זה. מתחילת הדרך, משקיע משוק ההון בגיל 17, כאילו החיבור עם הפיננסים, זה שאני...
התחיל מוקדם.
כן, התחיל מוקדם. אני תמיד התעניינתי בכסף, אמא שלי טוענת, אגב, אני לא ראיתי את הסרטון הזה, היא טוענת שהייתי בן, לא יודע, 3-4, והביאו לי, לא יודע, כסף או מקיס או חנוכה, לא יודע מה זה היה בדיוק. וזה סיפור שפשוט במיוחד עכשיו.
סיפור מורשת.
אבל סיפור מורשת, היא תמיד טוענת שכזה, היא שאלה אותי מה אני אעשה עם הכסף, כאילו ברמה שהיא אומרת לי מוצץ בפה, בין 3-4, לא יודע. ואמרתי לה, מה זאת אומרת? אני צריך לשמור אותו, לקנות בית לאשתי ולילדים. ילדים 3-4. אני מודה שאני אישית לא ראיתי את הסרטון הזה עדיין, זה כנראה, היא אומרת, זה מסתדר שם איזה קלטות וידאו, אנחנו מנסים לאלתר אותו. אם יעלה, אני מבטיח, אני פה וזה, אני מבטיח להעלות אותו לרשתות. זה יהיה מצחיק, אני מאוד אשמח לראות אותו. אבל תמיד הייתי כאילו מחושב ומסתקרן ומתעניין בעולם הזה, ומגיל... 15-16 התעניינתי ממש קצת יותר לזה, ואבא שלי היה משקיע בשוק ההון, אז הוא היה נראה לי כזה מומחה ולא יודע מה, אבל עכשיו הוא שואל אותי כל מיני דברים, אבל בסדר. אז מהסקרנות שלי איתו ושם, ובגיל 16 נראה לי ליום הולדת, אחים שלי קנו לי, אחים שלי יש לי אחים קטנים, אז במחאות אחים שלי, זה אבא שלי קנה, שאחים שלי תנו לי מתנה ליום הולדת, ספר שנקרא בורסה למתחילים, שם למדתי את
הבסיס. מה זה שפסיק הבר?
לא, וואי, שלמה סומילנסקי, נראה לי משהו כזה, אני לא סגור על השם, אבל משם הזה, ובגיל 17 ממש התחלתי להשקיע בשוק ההון, בלי הרבה הבנה, מתוך מקום של בוא נלמד, כאילו מתישהו בעתיד יהיה לי כסף, היום אני לא עושה את זה בשביל להתעשר, אני עושה את זה בשביל להבין וללמוד גם על עצמי וגם איך להתנהל. אבל משם כאילו זה התחיל, ותמיד הייתי חבר איזה ששואלים אותו, כי אתה יודע, נגררים לשיחות כאלה, ובמיוחד בצבא, בבית ספר הוא קצת פחות, אבל בצבא נגררים לשיחות כאלה על כסף, וגם עם אנשי קבע, ותמיד הייתי הבחור הזה ששואלים אותו, וגם יוצאים דברים חדשים. אז בתקופה שלי היה גמל להשקעה, קופת גמל להשקעה זה היה מוצר חדש, ב-2016. אז הייתי בצבא, אז כאילו, אני הולך לקרוא וחוקר ולומד וזה, והרבה לימוד עצמי, במהלך הדרך, גם אנשי מקצוע שלמדתי מהם, וקורסים שעשיתי עם הזמן, אבל הרשמי הייתי כאילו עובד הייטק, עשיתי תואר במדעי המחשב, אבל זה החיבור כאילו זה, ותמיד היו זמויות, אני עוד לפני הקבוצה שווה כסף, ומשם זה גם הגיע, פתחתי חלות באמזון, כלומר היה לי מותג משל עצמי באמזון, קניתי סחורה בסין, מיתגתי אותה, שלחתי לארצות הברית ומחרתי שם, עם הזמן הבנתי שאני קצת פחות מתחבר גם לתחום הזה, אז סגרתי את העסק הזה, אבל משם זה איזושהי נקודה שהתחברה לי, שלמדתי המון דרך קבוצות פייסבוק מחול. על מסחר באמזון והכל, ואז משם חיברתי, כאילו, זה היה ביחד פחות או יותר בשלב שהשתחררתי מהצבא, והתחלתי לעבוד במייקרוסופט, ואתה אומר, טוב, בצבא אף אחד לא מבין בכסף, זה הגיוני, כולם חיילים, וזה סבבה, אבל אתה יוצא למייקרוסופט, ואנשים חכמים, הרבה פעמים יותר חכמים ממני, לא מתבייש להודות, ומרוויחים גם סך הכל, באופן יחסי, אבל סך הכל לא מעט כסף, טקיסטים בכל זאת, אבל לא מבינים כלום בכסף, שום דבר.
שזה די מדהים.
שזה מטורף בעיניי. אבל לא מדבר על להשקיע בשוק ההון, בדברים מאוד מיוחדים, מדבר על דברים בסיסיים, כאילו קרן השתלמות, מה זה אומר ולמה וכמה ומסלול ודמי ניהול, קרן פנסיה וביטוח מנהלים, ואמרתי טוב, יש כאילו בעיה, ובאותה תקופה גם תמיד הייתי עם לימידה, והיה לי את העסק באמזון, וחיברתי את הנקודות, ופשוט באוגוסט 2018 פתחתי את ידע שווה כסף.
את קבוצת פייסבוק.
קבוצת הפייסבוק.
שמה הייתה המטרה שלה, כאילו למה עשית את זה?
אני זוכר, ישבתי עם חבר, כאילו הרעיון היה לדבר על כסף, כאילו אני אוהב לדבר על כסף ואנשים שואלים אותי על כסף, אז בוא נפתח קבוצת פייסבוק, ראיתי שאפשר ללמוד מזה הרבה דברים ושלח לחמך מה שנקרא. אז לא היה, היום יש תופעה שיש המון קבוצות פיננסיות, אבל אז לא היה, הייתה אולי קבוצה אחת שכמה כמה חודשים לפניי, או אולי קצת יותר, היו שם לדעתי 10,000 אנשים, שזה היה נשמע לי מטורף, כאילו אמרתי וואו. ומי ש...
כמה יש בידע שווה כסף
היום? היום בפייסבוק הוא בלבד מעל 220 אלף. שזה פסיכי לגמרי. כאילו היית אומר לי לפני 5.5 שנים אני לגמרי לא עוזר. היום זה גם עסק, שאז בכלל לא היה חשיבה להקים איזה עסק. מי שמכיר אותי יודע שאני לא טיפוס של השתות חברתיות בכלל. כלומר, היום אולי קצת יותר בגלל מה שאני עושה, אבל לצורך העניין אינסטגרם אישי שלי אין לי, טיק טוק אישי שלי אין לי, יש לנו של ידע שווה כסף. בפייסבוק אני נמצא רק כי הייתי במקור בתגלית ורציתי להיות איתם בקשר, אז כאילו פתחתי פייסבוק בשביל זה בגדול, ומשם אתה יודע קצת לזה, אבל לא הייתי נכנס יותר מדי ולא הייתי פעיל, אבל עם הזמן זה משהו שבא משם, ובהתחלה אפילו לא ידעתי מה ההבדל בין דף לקבוצה, אוקיי? ברמה הטכנית לא ידעתי אפילו מה ההבדל, שי השותף שלי שהתחברנו בהתחלה, תמיד היה אומר לי, תפסיק כבר, זה דף וזה קבוצה, כאילו, אני למד אותי, אני אומר לו, תשמע, אחי, אני לא מבין מה...
מה הבדל.
כן, וכשפתחתי את הקבוצה, כאילו, בהתחלה הייתה חשיבה, כי בדיוק הייתי אמור לטוס לדרום אמריקה וזה, ואמרתי, חשיבה, רגע, אני אעשה את זה עכשיו, אני לא אעשה, עד שפשוט החלטתי, טוב, אני עושה, לא משנה מה, מה שיהיה יהיה, ואני זוכר שפתחתי קבוצה, והוספתי כמה חברים מהבית, ואנחנו יושבים שישי בצהריים אצל אחד החברים, וחבר שואל אותי, רואי שואל אותי, מה, כאילו מה זה, צירפת אותי משהו, ידע שווה כסף, מה זה הדבר הזה? אמרתי לו, תשמע, לא יודע, כאילו, הולך לדבר שם על כסף, אני הולך להעלות כמה פוסטים, אנשים ישאלו שאלות, אני אענה להם, ונראה מה יהיה. והוא שאל אותי, כאילו, מה, אתה עושה מזה כסף? וזה, תשמע, אין לי מושג, לא מתכנן כרגע. אם מתישהו נהיה 5,000 אנשים, אולי נבוא לאיזה בנק ונקבל איזה התנאים וזה, ואולי כאילו יהיה מזה משהו, אבל אין לי שמץ של מושג, בכלל לא הייתה לי חשיבה, בטח לא לעזוב את העבודה באותה תקופה, אבל לא הייתה חשיבה לעשות מזה עסק, או הכנסה נוספת, או זה משהו כזה, זה נטו התחיל מכזה, בוא נראה מה יהיה, משם עברו קצת מים בנהר, מה שנקרא, 5.5 שנים, עוד מעט 6 שנים, אז עברו כמה דברים, אבל אז זה כאילו ההתחלה, מי זה בר, וזה, ואיך זה התחיל.
מתי אתה מבין שזה, רגע, זה משהו רציני פה? זה כבר לא תחביב, יש איזה נקודה כזאת שאתה יודע לסמן?
תראה, אני הקמתי את הקבוצה באוגוסט 18, וידעתי כבר לכרטיסים, בנובמבר 18 אני בדרום אמריקה. כאילו לך, טיול של אחרי תואר/צבא, עשיתי את העבודה במייקרוסופט, וכאילו, היה לי תקופה של בין לבין של הרציתי כמה חודשים בג'ון ברייס, בהבטחת מידע בכלל, לא בסייבר. וכשהייתי שם, זה בהתחלה פגשתי את שי, ושי נכנס לניהול, יותר ניהל את הקבוצה כשאני הייתי בחול, אז עוד לא היינו בדיוק שותפים, לא ידעתי מה, אין שותפים ממה, כאילו יש פה קבוצה, בוא תהיה מנהל, אין פה בכלל.
זה שאני חושב שאני פגשתי, שכאילו שאנחנו התחלנו לעבוד ביחד, ואז באמת אמר לי, כן, יש איזו קהילה, בחור בשם בר, ואני כאילו, אני לא יודע מה לעשות עם זה, כן להיכנס, כאילו, אני זוכר שדיבר איתי גם על, כאילו, אני חושב שאפילו עשיתם איזה הסכם ביניכם באיזשהו נקודה.
באיזשהו שלב הגיע הסכם, אבל לפני זה כאילו אפילו לא חשבתי, הסכם על מה, כאילו אין פה כלום.
בדיוק, גם זה גם שאלה שלנו, אז על מה ההסכם בעצם, מה יש כאן, כאילו, צריכים להבין. כן, מעניין.
אז כן, אז אני חוזר אחורה, ובטיול, אני רואה שזה קצת סובר תאוצה, ובטיול עצמו אתה פוגש הרבה אנשים, ואתה יודע, נגררים לשיחות, ואני מספר על זה, וזה היה הקהילה של 2,000, 3,000, 5,000 אנשים, כאילו, שחזרתי מדרום אמריקה במאי 2019, אני זוכר, חגגנו 5,000 אנשים.
וואלה.
כן, ו...
בעצם בכמה, חצי שנה, 8 חודשים, משהו כזה.
משהו כזה, כן. וכאילו, כשהייתי בטיול, אני רואה שזה צובר תאוצה, ואני רואה שאני נהנה מזה, ושם אני כאילו מתחילה, גם כאילו אז הגדרתי לעצמי סיסוק של מטרות, ואני זוכר שהייתה שנה חדשה שחגגנו שם, 2019, זה, היינו בברזיל, אני זוכר, היה שם בקופה קבנה, משהו מטורף, אגב, אם מישהו רוצה זה, תמיד מדברים על הקרנבל בברזיל. אני בכוונה לא היינו שם, כי הרגיש לי המונים מדי, אבל יצא שהיינו שם בסילבסטר, המליצו לנו, והיה שם מטורף, כאילו 2-3 מיליון אנשים ברחובות, וואו. משהו פסיכי לגמרי, כאילו, זה קצת מזכיר את תלת תל אביב, אבל פי כמה וכמה, עם מיליונים של אנשים ברחובות, משהו משוגע לגמרי, אגב, זה ממליץ לאנשים בלי קשר, מי שמעניין אותו. וכאילו, תחילת שנה, אמרתי, טוב, בוא, כאילו, היה לי מיידים אישיים שלי, ודברים שהגדרתי, וגם בקבוצה אמרתי, טוב, אני רוצה להגיע 10,000 אנשים. למה ככה? לא יודע, זה נשמע לי מגניב. עד אז לא חשבתי במונחים האלה, לא חשבתי כאילו זה, לא חשבתי גם למה להגדיל את הקבוצה, סתם, מי שיצטרף שיהיה לו בכיף. ושמה כאילו, לא אגיד, זה ההבנה שזה כאילו נהיה משהו מעבר לתחביב, כי זה עדיין לא יצרנו מזה הכנסה ולא שום דבר, אבל שמה הבנתי שאני רוצה לעשות עם זה קצת, קצת יותר, קצת מעבר, ולא סתם איזה קבוצה שמתישהו אולי אני אשכח ממנה, כי ראיתי שזה כיף לי ושאני מקבל גם פידבק חיובי מהסביבה ומהאנשים, ומשם לאט לאט זה התפתח, ואולי אפילו בטיול לדעתי הייתה הכנסה הראשונה שאני אפילו לא בטוח איך, כאילו ממה קיבלנו, זה היה שי, כאילו שיתוף פעולה של שי, לא משנה מה, וקיבלנו הכנסה ראשונה, אמרתי, אוקיי, מגניב. יש פה משהו, אני בכלל בדרום אמריקה, וכאילו איכשהו קיבלנו משם כסף, אני אפילו לא זוכר בדיוק על מה, כנראה איזושהי הפנייה או משהו כזה, וכשחזרנו, כאילו, כשחזרתי מהטיול, עשינו גם אירוע פיזי חינמי לגמרי, בלי זה, וראיתי שאנשים מגיעים, ואז ישבנו עם שי, וכאילו התחלנו לחשוב על זה ביחד, בוא נרים פה משהו שהוא קצת מעבר לתחביב. עדיין לא הייתה חשיבה של לעזוב את העבודה, אבל משהו שהוא קצת מעבר לסטוב, סתם איזושהי קבוצת פייסבוק, בוא נראה אולי אם אפשר לייצר פה משהו, ואיך ולמה וכמה, והתחלנו לקחת את זה קצת יותר ברצינות, נקרא לזה ככה, זה היה פחות או יותר, כאילו, זה היה די כשחזרתי מהטיול, חזרתי במאי 19, אז בחודשים האלה, כאילו אמצע 2019, פחות או יותר שנה אחרי שקמה הקהילה, אמרתי, טוב, בוא ניקח את זה לנקסט לבל.
כן, ואז זה הפך להיות אימפריה בצורה מסוימת.
זה הפך להיות, קודם כל הדבר, עכשיו, זה הדבר המרכזי שאני עושה בחיים שלי, ידע שווה כסף על כל, נקרא לזה,
שלוחותיו,
הגדרה טובה. אבל כן, זה לאט לאט הלך ותפס נפח יותר משמעותי בחיים שלי, בין אם בזמן שאני מקדיש לזה, ובין אם זה בזמן תכלס עבודה, אבל גם אם בפניות המחשבתית, ואיך אני חושב על זה, ולמה, וכמה, והשינויים שאני עובר במחשבה של, כאילו, רגע, אני בכלל רוצה להתפרנס מזה, לא להתפרנס מזה, ואיך אני בכלל מתקשר את זה לקהילה, לאנשים, כאילו, זה גם איזשהו...
שתרגול לקבל חינם בעצם.
כן, אבל בסופו של דבר, ההבנה, שגם לי זה היה מאוד קשה, כי לא רציתי כאילו להצטער כאיזשהו, אתה יודע, נוכל, שהנה, איזה חינם, ואז הנה הוא בא מוכר לנו משהו. ובתור מישהו שהוא לא בן אדם, לא איש עסקים, בטח לא אז, 24, 25, זה נשמע לי כאילו משהו שאני לא, מקום שאני לא רוצה להיות בו, ולא לא רוצה להצטער ככזה. והסוויץ' בראש היה שאני רואה שזה לוקח לי, דורש ממני המון זמן. ובסופו של דבר, אתה יודע, הזמן שלנו מוגבל, ואני יכול לבסות מהזמן הזה דברים אחרים. ואני רואה שהפידבקים מאוד מאוד חיוביים. אוקיי? ולאט לאט גם הדברים האלה התגבשו עם הזמן, כן? וההבנה והפידבק מהקהל, אבל הבנתי שבשביל שיהיה פה משהו רציני ומשהו גדול, צריך להשקיע בזה זמן וגם כסף. בסוף, אם צריך, לא יודע, מערכות של אימיילים או אתר, או זה דברים הכי בסיסיים, כן? אבל זה עולה כסף. אז אין מה לעשות, כאילו, אני צריך להיות מתוגמל על הדבר הזה בצורה כזאת או אחרת. כמובן שזה צריך להיות תמיד שקוף, וזה צריך להיות תמיד לתת ערך, ועם הרבה דברים שלאט לאט התחדדו לנו במהלך הזמן, אבל בשביל שיהיה פה משהו איכותי, אני מבין שצריך, אין מה לעשות, ברמה מסוימת, כן? יש לנו עדיין ערים של תוכן חינמי, בין אם זה באתר ובפודקאסט ובפייסבוק ובאינסטגרם, אבל יש דברים שאנחנו גובים עליהם כסף, כמו קורסים או הרצאות או דברים כאלה ואחרים, ויש דברים שלא. ועם הזמן, הדברים שאנחנו, גם אני וגם שי, בונים אותם במהלך הדרך. אבל אין לי ספק שזה גם משהו ש... כחלק מההתפתחות, זה בשביל להגיע לבסוף. ה-200,000 זה נחמד, זה גם אחלה תואר להיות הקהילה הכי גדולה, הפיננסית הכי גדולה בישראל, אבל מה שאותי יותר, אני לא אגיד מטריד, אבל חשוב, זה האיכות. אוקיי? והאיכות והתכנים, כי בסוף משם זה מגיע. אנחנו אף פעם לא עשינו איזשהו קידום ממומן בשביל להביא אנשים לקבוצה, וזה דברים שגם התפתחו, אני לא יודע אם אז זה היה מקובל, היום זה יותר מקובל, אבל אז זה לא היה מקובל. זה אף פעם לא עשינו משהו כזה, ותמיד אחרי שאתה יודע, יש את המעגל הראשוני שכבר נמצא בקבוצה, לי היה ברור וראיתי את זה שתיתן ערך אמיתי ויהיה שווה לאנשים להיות בקבוצה, בין אם זה אלגוריתם של פייסבוק שיקדם אותך, בין אם הם ימליצו לאחרים להיכנס לקבוצה או לאתר או לשמוע את הפודקאסט.
זה גם משהו אנרגטי באיזשהו מקום.
כן, שמשם זה מגיע. כאילו, ועד עכשיו זה מה שחשוב לי, זה יותר קשה כשאנחנו 200,000 איש, אבל לשמוע על התוכן, לשמוע על האיכות, זה משהו שבבחינתי הוא הכי הכי חשוב. אני חושב שזה גם כאילו בסוף מוכיח את עצמו.
אני חושב אותך שאלה קצת מאתגרת, אבל בטח כאילו שמעת אותה. אז אתה ילד, אוקיי, בין 24-25, שמדבר עם אנשים על אחד הנושאים היותר אולי מורכבים שיש בחיים. אני חושב שיש, לפחות בחוויה שלי, יש שני נושאים שנורא קשה לאנשים לדבר עליהם. זה כסף וסקס. זה כאילו שני הדברים שבאמת אנשים פחות רוצים, ויש שם הרבה בושה והסתרה ופחד וכזה. וחלק מן הסתם גדול מן חברי הקהילה שלך הם בגילאים, יכולים להיות ההורים שלך אפילו, חלק מן הסתם לא מעט מהם. לא קיבלת, בטוח קיבלת על זה שאלות, תגובות, כאילו מה אתה פוגש בהקשר הזה?
קודם כל זה קרה. אני יכול להגיד שבהתחלה גם חששתי מזה יותר ממה שזה קרה בפועל. אגב, כמו רוב הדברים בחיים, אתה חושש יותר ממה שבפועל קורה, בדרך כלל.
זה נכון.
וחששתי, כן, כאילו, יותר מזה, כאילו, מה יקרה אם מישהו ישאל שאלה ואני לא יודע לענות? כי אני מנהל הקבוצה, אני על פניו אמור, לפחות בתפיסה שלי, לתת מענה. ואם אני לא יודע, אז מה שאני עושה בדרך כלל, זה לא בלייב, אז אני הולך ובודק, במיוחד בהתחלה, הולך בודק בגוגל, מחפש, מסתכל, חוקר, ושואל את ההוא, את הפה ואת השם, ומצליב, ועונה מה שאני יכול. אבל באיזשהו מקום לא מנופלת עליי ההבנה שבסדר, אני לא חייב, אני גם לא יכול לדעת הכל. אין בן אדם שיודע הכל, לא משנה מה. לא משנה גם באיזה תחום. אבל לעניין הגיל, זה לא חדש לי, כי כמו שאמרתי לך בין השורות, גם הרציתי בג'ון ברייס, בתחום של הבטחת מידע, באותה תקופה הייתי בין 2018, הייתי בין 24, והייתי הכי צעיר בכיתה. כלומר, אני המרצה והכי צעיר בכיתה. ממש הכי צעיר, לא באיזה. אחר כך גם באיזה. באמת הכי צעיר בכיתה, ורמה שכאילו אני נכנס לחדר, ומן הסתם הגעתי לפני הזמן והכל, ואז נכנס הסטודנט הראשון, שהוא לא היה מבוגר, הוא היה פחות מ-30, אבל שואל אותי כאילו רגע כזה במבט בוחן כזה, אתה המרצה? כי אני שומע זה של המרצה. אז זה היה מצחיק, אמרתי לו כן, אני המרצה, וכאילו, אז זה היה מצחיק, ושם היו גם אנשים שיכולים להיות אבא שלי, ושם זה אפילו יותר מלחיץ, כי שם אנשים משלמים הרבה כסף, אתה יודע, בסוף, אמנם לא אני גובה את הכסף, אני שכיר, הייתי שם לא שכיר, אבל עובד בזה, אבל זה לא אני גביתי את הכסף, זה לא השם שלי, זה ג'ון ברייס או משהו כזה, אבל זה עדיין אני בכל מקרה, ואני עומד מול הכיתה ומול האנשים, ולשמחתי, אחרי כמה חודשים, היה גם שאלון כזה אנונימי, וראיתי שכאילו קיבלתי פידבקים מצוינים, וגם שסיימתי שם, שתעשי דרום אמריקה, אז באמת קיבלתי פידבקים, הם היו באלה, הם לא חשבו שזה הפעם הראשונה שאני מעביר את הזה, אז בחייתי זה היה גושפנקה, אבל כן, אני כאילו, האמת שלא המון, חשבתי שיותר, לא קיבלתי הרבה תגובות כאלה, אבל אני חושב שכאילו, מי שכבר פונה אליך, מי שלא פונה, לא פונה. אבל יש בסוף איזשהו מוניטין כשאתה עונה בתור
אדמין. כן, שזה אמון שנבנה מן הסתם.
כן, אחרי שהם רואים כמה תגובות שלך בפייסבוק מגיב בצורה כזאת או אחרת, ואני גם לא דוחף לזה, אני אף פעם, גם עכשיו, אני לא דוחף לשיחות ייעוץ אישיות, אני כמעט ולא עושה כאלה, אגב, כי אין לי זמן, וזה לא סקיילבילי גם, אבל אין לי זמן לעשות כאלה, אז מי שכבר פונה אליי, זה אנשים שהם כאילו חיפשו אותי וכאילו פנו אליי. אז אני אף פעם לא זה, ובתגובות, אתה יודע, מי שרוצה לוקח ומי שלא לא, ואחרי שאתה רואה כמה תגובות, בן אדם בדרך כלל רואה כמה תגובות, אז הוא כן מבין ורואה, וכאילו, אני גם האדמין של הקבוצה, אז באיזשהו מקום יש כן קרדביליות טיפה.
כן, מעצם התפקיד.
כן, אבל תמיד יש את החשש הזה, כאילו, זה קורה, זה נוכח, וגם בשיחה שפעם עשיתי שיחת ייעוץ, ממש מזמן, לפני כמה שנים, אני יושב איתם, וזה זוג, ובדרך כלל אחד מבני הזוג פונה אליך. אז האישה פנתה אליי, ואנחנו יושבים.
ואז הגבר בוחן אותך?
בדיוק. הוא לא אומר את זה, אבל אתה מרגיש בטון, ואתה מרגיש בזה, אבל אתה אחרי 5 דקות, 10 דקות, זה נפתח. אתה מבין? אז ברגע שאני מספיק בטוח בעצמי, אני כאילו חושב שזה גם משהו שאתה משדר אותו החוצה, ואנשים מבינים שאוקיי, כאילו כנראה יודע על מה הוא מדבר, אז לא נתקלתי באיזה, לא יודע, משהו כזה דרמטי, אבל קרה.
בעצם מה שתיארת קצת את המסלול חיים שלך, אז אתה, כמו רבים, גם אני הייתי ככה, תוצר של, שנקרא לזה של ההסללה.
יש משהו בזה,
כן. איך ההסללה הזאת באה לידי ביטוי אצלך? איך זה נראה?
תראה, קודם כל, אני אבטח בזה שאני חושב שההסללה היא כאילו מההורים, אני חושב שההורים שלי, אני חייב להם המון.
ברור, הם עשו את זה, כאילו...
בסוף אני באיזשהו מקום...
תוצר שלהם.
תוצר שלהם.
ברור.
הם לטוב ולרע, ואני מאוד מבסוט מהחיים שלי וממי שאני, אז זה לגמרי בקטע טוב. אני אתחיל משם. אני אשמע כאילו אני הולך ללכלך עליהם, אבל לא...
הדיסקליימר חשוב.
אבל...
אמא שלך תקשיב לפרק הזה?
היא שומעת פודקאסטים, אני... גם את שלי, אבל בידע שווה כסף, אבל אני אשלח לה קישור, אני מניח שהיא תשמע. אבא שלי פחות, אבל אני אגיד לו. אבל כן.
אז נתת דיסקליימר טוב, אפשר להתקדם.
אז אני אגיד דבר כזה, שכשהייתי בבית ספר, קודם כל שני אבא שלי שכירים, לא אנשי עסקים, לא זה... גם לא, כלומר, אבא שלי כן השקיע קצת פה ושם בשוק ההון, ובשנים האחרונות גם טיפה נדלן, אבל לא תגיד עכשיו שיש כאלה שאתה יודע, שאנשי ההורים שלהם אנשי עסקים, או אנשי נדלן, או דברים כאלה, אז אצלי זה לא היה מקרה, כן, הם נתנו לי את ה... נקרא לזה את החופש או את האופציה, כאילו אם התעניינתי, אז אמרתי, אבא שלי בא ונתן לי את המרחב ללמוד והתגר אותי, וכאילו כן נתן לי את ה... כאילו זרק לי את החבל הזה, בוא, תלמד עד כמה שהוא יכול ויודע והכל. אז הם כן היו מאוד מאוד פתוחים, ואני מאוד מעריך אותם על זה. אגב, אני חושב, אני עכשיו מסתכל על זה בריאה טיפה אחרת, אומנם אין לי עדיין ילדים, אבל אני מסתכל על זה בצורה טיפה שונה, ואני מאוד מעריך את זה, אני חושב שזה מאוד חשוב, מאוד מפחיד, אתה יודע, לתת לילד בן 16-17, פתאום מתעסק עם כסף, ופתאום לשתף אותו בדברים, ופתאום ילד ב-16-17, אתה יכול להגיד מצד שני, כאילו, כולו ילד, מה הוא מבין מהחיים. אז אני חושב שהם לא התייחסו לה בצורה כזאת, ואני מאוד לוקח את זה בקטע הזה. בקטע של ההסללה, אז כן, ההורים שלי כן דחפו לזה שאני אהיה ביחידה טכנולוגית, בצבא. וזה באמת הגיע דרך מאמצים כאלה. כלומר, הלכתי לכל מיני מבחנים, לכל מיני דברים שבכנות, אם זה היה תלוי רק בי בגיל הזה, לא בטוח שהייתי הולך לשם. וכן הייתי גם עם פרופיל והכל, אבל הייתי בגיבוש טייס ובכל היחידות חובלים ולמיניהם, ובסוף בחרתי כן ללכת למסלול הטכנולוגי בדיעבד, גם אז, אבל גם בדיעבד אני ברור לי שזה הרבה בהכוונה שלהם ובתפיסה שלהם. לא יודע אם להגיד אם זה דבר רע, אגב.
כן, אני לא חושב שהשיחה כאן היא על טוב ורע, אני כאילו, יצא לי הרבה לבחון.
יש פשוט קונוטציה שאומרים הסללה, שזה כאילו משהו בא.
לא, אבל קודם כל, עובדתית זו הסללה. חד
משמעית.
עובדתית זו הסללה. עכשיו איזה משמעות אנחנו יוצקים לתוך זה. אני חושב שכמו כל דבר, יש לו את ההיבטים היותר טובים והפחות טובים. כן, מצד אחד, אתה יודע, זה כן פתח לך דלת לדלתות להרבה מאוד דברים. אני אסתכל, גם אני תוצר של אותה הסללה בדיוק, גם הייטק וזה, כאילו אתה יודע, אתה היית מייקרוסופט, אני הייתי אינטל, זה כאילו סיים. ואני מהשנים שעבדתי באינטל קיבלתי המון, אני לגמרי יכול לראות איך מי שאני היום, זה התעצבתי השנים האלה של מי שאני היום, התעצבתי בקור הזה שנקרא, קור היתוך הזה שנקרא אינטל, ואני חושב שזה לקחתי מזה הרבה. עם זאת, כאילו, אני חושב שזה כן תופעה שצריך לתת לה את הדעת, שהרבה באמת אנחנו לא נמצאים שם עם בחירה חופשית, או מודעת, או מכוונת. Mm-hmm. זאת אומרת, אני, אתה יודע, למדתי הנדסת עשייה וניהול, וזה לא, זה לא איזה חלום שלי כילד בגיל 12 להגיד, אני יום אחד אם תראו, אני המהנדס. לא, זה לא, מצד שני לא הרגשתי שיש לגיטימציה לשום דבר אחר, זה לא הייתה... אתה יודע, אז קיבלתי את הידיון של האוניברסיטה, זה לא שהסתכלתי, קראתי את כולו, ראיתי מדעי הרוח, מדעי החברה, אמרתי, הנדסה נראה לי יותר מתאים, זה לא היה, זה היה שער הפקולטה להנדסה, או שזאת השאלה של איזו הנדסה זאת תהיה. אז
אני לא חושב שאצלי זה היה שם, כלומר, אני כן יכול לראות, בדיעבד מנתח נקודות, הסתכלתי על זה גם בעבר, אבל היו נקודות סתם, כשהייתי בפרופיל קרבי, והתמיינתי לכל מיני דברים, והאורים שלי אמרו לי, בוא נלך כאילו לעתודה. עכשיו, אני ידעתי שאני לא רוצה, הלכתי לראות ולשמוע, אתה יודע, הרבה בשבילם. אבל אמרתי להם, תקשיבו, אני מבין שאני לא רוצה ללכת לסיטואציה כזאת, לא בא לי להפוך את כל סדר החיים שלי, ועכשיו לעשות תואר, וזה, והחברים שהשתחררו, לא בא לי. אני אומר בכנות, לא, זה משהו שאני לא עושה. ואני אגיד במרכאות, עמדתי על שלי, זה לא שהם ממש לחצו, הם כן רצו, אני הסברתי להם שאני לא רוצה, ומשם כאילו נגמר הסיפור במרכאות.
כן.
כלומר, אני, אחד משמעית הייתה פה הסללה, אבל אני חושב שהם עשו את זה בצורה, נגיד, עדינה או מכוונת, שזה לא יהיה משהו שאני לא באמת שלם איתו, לא עד הסוף, אבל בוא נגיד גם בכנות, בגיל כזה, אני אישית לא ידעתי מה אני באמת רוצה.
אנחנו לא יודעים, בדיוק.
אף אחד לא יכול להגיד, מעטים האנשים, בוא נגיד ככה, שבאמת יודעים מה הם רוצים בגיל הזה.
לא.
וגם אם הם יודעים, הם לא באמת יודעים. כאילו, יכול להיות שעם הזמן הם מגלים...
הם חושבים שהם יודעים.
בדיוק. יכול להיות שהם מגלים שזה באמת נכון, ויכול להיות שהם מגלים שזה לא נכון, אבל... אבל, ולכן אני אומר, אני אישית חושב שזה חשוב, אני חושב שזה משהו שהוא טוב, וכששואלים אותי היום, שוב, זה לא העולם הזה שלי, כן? כי אני יותר מהעולם הפיננסי, אבל כן שואלים אותי על המסלול שלי, גם כי אני פחות או יותר בגילים האלה של, אולי עכשיו קצת פחות, אבל תחילת הדרך, מה ללמוד, ולמה ללמוד, ואיך בחרת מה שאתה רוצה ללמוד, והכל. ושואלים אותי איך אתה יודע מה אתה אוהב לעשות, אז בסוף מהחוויה האישית שלי זה התנסות. וזה מה שאני, נגיד ממליץ, אבל זה מה שאני חושב שהכי נכון לאנשים לעשות, להתנסות, ופה אני כן חושב שאני חייב, אם במרכאות או לא במרכאות, אבל חייב הרבה לדבר הזה, כאילו, התנסיתי, הבנתי מה זה, אגב, אני לא, זה לא שאני שונא את התחום, אוקיי? אני כאילו עבדתי והיה לי כיף בעבודה, אבל יש משהו אחר שאני יותר אוהב לעשות, ואני רואה שהפשן שלי הולך לשם, ואני רואה שבמהלך במהלך שעות העבודה אני עושה את העבודה, אבל אחרי שעות העבודה אני לא מתעסק בהבטחת מידע, אני מתעסק בפיננסים ובהשקעות בצורה כזאת או אחרת, אם זה לא בקבוצה, אז לפני זה אני חוקר ואני לומד ואני... ולאט לאט אני מבין שזה מה שאני יותר מתחבר אליו ואוהב לעשות.
כן.
אז אם אני רגע מנסה לסכם את הנושא, אז כן, הייתה פה הסללה, אני חושב שהיא הייתה יחסית עדינה, אבל הלכה לכיוון הזה של הטכנולוגי, ושל להיות שכיר ולהיות בתלם וללמוד תואר. כן. אגב, גם הנושא הזה של תואר, כאילו הייתי בצבא, והרום שלי רצו שאני אצא לקצונה, ובסיטואציה שהייתה גם ברמת התפקיד, הבנתי שזה לא מתאים לי וזה לא נכון, אז אמרתי להם, אני לא הולך להיות קצין, כי אני חתום גם קבע בכל מקרה במסלול שלי, אז היה עוד לחתום עוד טיפה, זה לא משהו שהפריע לי, אבל לא רציתי ללכת להיות קצין, כי זה הרגיש לי לא נכון, ולא רציתי לעשות סתם כי צריך, אבל כן, הייתה חשיבה של, אוקיי, אני לא הולך להיות קצין, אז אני יכול לעשות תואר במהלך הצבא, אז אני אתחיל את התואר במהלך הצבא כבר.
כן, לחסוך זמן.
לחסוך זמן. אז זה גם איזשהו מובן שכאילו, היה לי ברור שאני אצא החוצה, ואני לא אסתמך על התואר בשביל, כאילו אני לא אמצא עבודה בזכות התואר. אני גם לא סיימתי את התואר, כאילו זה היה ברור שאני לא אסיים את התואר עד שאני אשתחרר. אבל כאילו זה הייתה טוב, לא קצין, אז היה לי ברור שאוקיי, אז בוא נעשה רגע משהו אחר, אז הלכתי והתחלתי ללמוד תואר. זה לא שהם אמרו לי את זה, אבל כאילו לי זה היה ברור שאני הולך לכיוונים האלה. אז אפשר להגיד שזה פחות או יותר כאילו, זה הגיע משם, מהבית.
משהו מעניין כאן בעיניי עוד שקשור גם לכסף וגם להסללה באיזשהו מקום זה שבאמת אתה הזכרת את זה ככה בנגיעה בהתחלה שבעצם כחלק מההסללה הזאת אז מלמדים אותנו באמת או מכוונים אותנו באמת להיות שכירים ממושמעים ובשום מקום לא באמת מלמדים אותנו על כסף
זה נכון
בשום מקום
וזה עצוב
מאוד עצוב
ואני חייב להגיד שזה אחד המטרות שלנו, שהלכה והתאבתה עם הזמן, בידע שווה כסף, להגיע למקומות האלה, ואנחנו גם, לא, גם בגלל זה היינו שותפים, ופיתחנו משחק קופסה פיננסי שמתאים גם לילדים, אבל גם במוסדות חינוך, אנחנו גם מלמדים באקדמיה, משהו שאני מאוד גאה בו, למדתי במכללה למינהל, סיימתי שם בנובמבר 18, בדיוק טסתי, ועכשיו אנחנו מרצים, פתחנו שם קורס, פרסונל פייננס, שהוא חוצה מסלול כזה, והוא לא מתעסק במיקרו ומאקרו, אלא בכסף שלך.
לא, כן, כלכלה, אני עשיתי שני קורסים בתואר שלי.
זה לא דומה.
זה לא
למדתי
כלכלה. לא, אני אומר כאילו, למדתי כלכלה שני קורסים, למדתי תמחיר, למדתי חשבונאות, למדתי מלא דברים כאילו, בתואר ראשון והשני, שכאילו נוגעים בכסף, אבל לא באמת, אף אחד לא באמת מלמד לך על כסף.
אף אחד לא באמת מסביר לך קרן פנסיה, או דברים בסיסיים בהתנהלות היומיומית, הגדרת מטרות, ומנהלים משק בית, ואפילו לקרוא תלוש שכר.
נכון.
ברמה הכי הכי בסיסית. אז במכללה אנחנו לא מדברים לקרוא תלוש שכר, אנחנו אבל מדברים על הכסף שלך זה, אבל חד משמעית, אנשים לא מדברים על כסף, לדעתי זה חבל, אבל אני חוזר אחורה לשאלה שלך, ההסללה הזאת של להיות שכיר, נהיה שיח שאני אישית לא אוהב אותו, ברשתות חברתיות של להיות שכיר זה נגיד רע, או לא מספיק טוב, או אני לא יודע מה, ואתה מגשים חלומות של מישהו אחר, ומאוד דוחף ללהיות עצמאים, ולהגשים את החלומות שלך, אני בגדול מסכים עם התפיסה, אבל אני לא מסכים עם הדרך, ועם הצורה שבה זה נאמר, ואני ממש חושב שזה לא מתאים לכל אחד. דווקא בתור בן אדם שחמש שנים, אפילו קצת יותר מחמש שנים, הייתי גם שכיר וגם עצמאי, ופתחתי בתור התחלה עוסק פטור, ועברנו לחברה בעם, ועברנו ליותר מחברה אחת, ועדיין הייתי שכיר, ועשיתי את המעבר הזה, ואנחנו נדבר עליו כנראה עוד מעט, אבל עשיתי את המעבר הזה בצורה הכי מבוקרת בעולם, זה לא מתאים לכל אחד, והיום שאני רק עצמאי, אני אומנם במקום קצת אחר, זה לא שזרקתי ככה וזה, אבל עדיין אני באמת חושב שזה לא מתאים לכל אחד, ואפשר להיות גם וגם, ואפשר להיות גם רק שכיר, וזה לגמרי לסבבה, ואני לא אומר שזה בכך דבר רע, זה משהו שאני לא אוהב לי, כאילו שאנשים...
כן, אני גם מתייחס לזה במובן של טוב או רע, הספר השני שלי להתעורר, הוא מדבר בדיוק לסכירים שרוצים להפוך להיות עצמאים וזה, אבל... אני מסכים שאני חושב שזה לא כל אחד ימצא את עצמו במקום הזה ובעיקר, אבל אני כן רואה שיש משהו שכעצמאי אתה נדרש לו שכשכיר אתה לא. זאת אומרת, ההתמודדות כעצמאי, בעל עסק, כמו שזה לא יהיה, עם אתגרים בחיים, עם חוסר ודאות, עם כל מיני היבטים כאלה ואחרים, הם בכמה רמות יותר גבוהות ממה ששכיר נדרש אליהם. וזה דורש ממך להיות בן אדם אחר. שוב, זה לא שיחה על טוב ורע.
נכון.
אבל זה דורש ממך להיות בן אדם אחר, זה דורש ממך להתפתח בצורות אחרות.
ולכן אמרתי שזה לא מתאים לכל אחד, אני מסכים לגמרי.
כן, וזהו, ואני חושב שזה היה מקום באמת באופי של בן אדם, בן אדם שמישהו שמוכן לאתגר את עצמו, ומוכן לשים את עצמו בסיטואציות מורכבות יותר. עכשיו, אני יכול להגיד לך על עצמי, אני ממש זוכר שיחה עם חבר, בערך שנתיים לפני שעזבתי את אינטל, ואני אומר לו את המשפט הבא. כי הוא אמר לי, אתה כל כך מצליח באינטל וזה, ואתה עושה טוב מה שאתה עושה, תעשה את זה באופן עצמאי, תעשה הרבה יותר כסף. זוכר את השיחה הזאת. ואני אמרתי לו, תקשיב, אני בחיים לא אהיה עצמאי. אני לא יודע להיות עצמאי. אני יודע להיות שכיר מעולה, וזה מה שאני אעשה. כאילו, אני ממש זוכר את השיחה, וזה היה שנתיים לפני, כאילו זה בכלל... המחשבה או האפשרות שזה מה שאני, עבורי, כאילו אפשרי, היא לא הייתה קיימת בכלל. אני אומר את זה כי זה נכון שלא לכולם זה מתאים, אבל אני חושב שיש פה עוד עניין שאנחנו, הרבה פעמים אנשים לא באמת שמו את זה למבחן, האם זה מתאים או לא מתאים להם, וכמו שאני אז לא חשבתי שזה אפשרי בכלל עבורי. זה בכלל היה out of scope בשבילי. אז אני חושב שכן, זה משהו שכדאי לתת עליו את הדעת, שזה באמת, עד שלא נתנסה בזה, אז לא נוכל לדעת, ובאמת המקום הזה של להתנסות, ואני גם ממליץ לאנשים תוך כדי, לא לעזוב ולשרוף את הספינות ולגמרי, למרות התדמית שיצאה לי, שאני כאילו מוצאים עליה שכירים לעצמאות, אבל זה, אני ממש אומר לאנשים, זה לא נכון לעשות את זה.
אני מאוד מתחבר, ואני אומר, בסוף אנחנו צריכים לחשוב רגע מנקודת מבט שלהם. באותה תקופה לא חשבתי על זה, אבל אני אומר שאני מנסה לנתח, אני מסתכל על מנקודת מבט של ההורים שלי שהם שניהם שכירים. אין מה לעשות.
זה מה שמכירים.
אמא שלי משרד החינוך, אבא שלי בתעשייה ביטחונית.
אמא שלי משרד החינוך.
אז כן, זה, אתה יודע, לא אגיד אנשים של פעם, כי אני חושב שלי לא כאלה מבוגרים, אבל עבודה קבועה יחסית, באותו מקום עבודה, לאורך הרבה מאוד שנים. אמא שלי כן עשתה שינויים בתוך משרד החינוך, ותמיד עשתה עוד משהו מעבר. אולי בדיעבד גם יש לי מזה, תמיד הייתה מהצוות, עושה ציורים על קירות, עושה דברים שהם קצת מעבר ללהיות מורה. אחר כך גם התקדמה וכבר לא מורה, ועדיין במשרד החינוך. אבל העניין הזה של לעשות את זה בצורה הדרגתית ובצורה הזה, זה עניין גם של אופי שלי, בתור בן אדם. אולי זה ישמע מוזר לאנשים שמכירים אותי, אבל אני לא נוטה לקחת סיכונים מאוד גבוהים. אולי לאחרים זה יראה כמו סיכון. אני משתדל וחושב שזה עושה את זה בצורה מבוקרת יחסית. אני כן מבין ויודע וחושב שבשביל להתקדם ולהגיע למקומות מסוימים צריך לקחת סיכונים גם בחיים, ברמת הקריירה וברמת ההתפתחות האישית וגם ברמת ההשקעות והכסף, אבל כשאני עושה את זה אני בא ממקום של הבנה, וכשיש לי בדרך כלל איזושהי תוכנית גיבוי ומה אני עושה אם זה לא עובד ולמה וכמה. אבל אני יכול להגיד לך הפוך, יש לי החבר הכי טוב שלי שהוא היה בשירות הביטחון, הוא היה בצבא ואחרי זה בשירות ביטחון משרד הביטחון כזה, והוא ואשתו עשו משהו שהוא בעיניים מטורף, כלומר שתיהם היו להם עבודות טובות פלוס נקרא לזה, במשכורות סבבה לגמרי, וזה לא הגיע ברגע אחד, אבל גם חלק, לא אסקוף את זה לזכותי או בגללי או לא משנה מה, אבל גם חלק ממה שזה, אבל ההתפתחות שלהם בגדול עזבו שניהם את העבודות והתחילו להיכנס, גם זה לא שהיה להם משהו ביד, היה להם איזושהי התחלה שמשם הם הלכו ופיתחו את זה ועשו בסוף פיבוט למשהו אחר, והיום הם מאוד מאוד מצליחים. אבל זה משהו שאני אישית לא הייתי עושה אותו כנראה, לא בצורה הזאת, שבעיניי זה מטורף, בן אדם יקרא זה אמיץ או לא, לא משנה מה, אבל בעיניי זה היה שינוי מאוד דרסטי ומטורף, וכמו שאתה אומר, שרפו את הספינות. אז בסוף אני, אתה יודע, אני יודע להמליץ או להגיד ולדבר על משהו שאני עברתי וחוויתי, אני חושב שוב, לי זה מאוד התאים, גם וגם, זה כן מקריב משהו אחר, כן? צריך להבין, כאילו בסוף...
מה הקרבת? מה אתה מרגיש שהקרבת? מה המחירים ששילמת?
תראה, מאוד השתדלתי לא לתת את זה במרכאות לפגוע, אבל כן, זה פגע, כאילו גם אם זה בזמן של איכות עם אשתי, לצורך העניין שהיום אשתי, אבל אני הכרתי יותר בתוך התהליך הזה, אוקיי? אבל כן, היה חשוב לי למצוא זוגיות במהלך התקופה הזאת, אבל כשאני הכרתי את אשתי, וראיתי עם זה, כלומר, קמתי את ידי שווה כסף עוד לפני שהכרתי את אשתי, שהפכה להיות אשתי לעתיד, אבל כן, זה כאילו, אם אני מסיים לעבוד ב-5-6 בערב, בעבודה שלי כשכיר, ובא הביתה, וצריך לעבוד עד 11-12 לפעמים, עם שי, להקליט פודקאסטים, לשבת על דברים, להקליט קורס, לא משנה מה, לעשות פוסטים לזה, או להקים אתר חדש, או לא משנה מה, אז זה לוקח זמן מזוגיות, זה לוקח זמן לפעמים מחברים, לפעמים מספורט, לפעמים משפחה, אני מאוד 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 משתדל כן לאזן, אבל ברור לי שזה כאילו, אתה יודע, חלק מהעניין שאין מה לעשות, צריך להקריב, אבל זה המחיר שאני בחרתי לשלם, במקום לשרוף את הספינות, אוקיי? וכאילו כן להרגיש בטוח
ברמה... בשביל הוודאות והביטחון
שלך. בשביל הוודאות והביטחון שלי, שאני יודע שאני בשכיר שלי, אני מרוויח משכורת שיפה, בהייטק וכו' וכו'. והייתה בנקודה הזאת פה נקודה מאוד מעניינת, שאחרי מייקרוסופט, יצאתי לטיול, חזרתי וכו' וכו', התחלתי לעבוד באיזה סטארט-אפ, ויצא שהסטארט-אפ הזה הייתי ראש צוות של שני צוותים, וסגרו את הצוותים בארץ, היה צוות בארץ וצוות בארצות הברית, סגרו את הצוותים בארץ, ייחדו את הכל לארצות הברית, ופשוט פיתרו את כל הצוותים שלי ואותי. ואז הייתה סיטואציה, זה היה ממש במרץ 2020. אוקיי? ממש...
תחילת הקורונה.
תחילת הקורונה, אבל זה לא היה, עוד לא היה, כאילו כשמודיעים לך חודש מראש, אני סיימתי במרץ 2020, עוד לא היה דיבורים על סגר וזה, זה בא יחסית בהפתעה, אף אחד לא כיוון לשם, זה לא בגלל זה, כאילו, זה יצא צירוף מקרים. ואני בבית, אני די בטוח בעצמי שאני יודע למצוא עבודה בתחום של הבטחת מידע, וידע שווה כסף מתחילה לצבור תאוצה, אבל זה עדיין לא ממש עסק שאני יכול לחיות ממנו, ופתאום מתחילים דיבורים על הבטלה לשנה. ואני הרווחתי משכורת יפה, אני יכול להיות בבית שנה שלמה ולהרוויח משכורת, כאילו לקבל הבטלה יחסית גבוהה, אני גר עדיין אצל ההורים, אני, כאילו על פניו, כן, אני יכול עכשיו שנה, כן. שנה להישאר אצל ההורים, לחיות מההבטלה ולקדם את העסק, אבל זה משהו שכאילו אחרי חשיבה עם עצמי בחרתי לא לעשות, גם כי הרגיש לי ששוב, לא ידעתי עדיין ב-100% שאני רוצה לעזוב את העולם של ההבטחת מידע והכל באותה תקופה, וגם כי זה הרגיש לי שזה לא שם עדיין. אולי בראש, אולי שם זה היה, דיברנו בהתחלה על המנטלי ומספרית וזה, אז שם המנטלית לא הייתי שם עדיין. אבל בסופו של דבר זה כאילו, אני כן חושב שהמעבר הזה של לעשות גם וגם ותוך כדי, לי אישית הוא היה מאוד מתאים, ואני חושב שהוא מתאים להרבה מאוד אנשים שכאילו, שצריכים קודם כל לחוש ולהבין, ולהתחיל להתמודד עם הדברים של להיות עצמאי, כי זה לא פשוט.
כן.
ואחרי שאתה מתמודד, יותר קל לך להבין אם זה באמת משהו שהוא נכון לך, או בצורה כזאת, או בצורה אחרת.
כן. אמרת משהו, גם בתחילת השיחה שלנו, שאתה אוהב לדבר על כסף.
כן.
ומצד שני, אני חושב שרוב האנשים מפחדים לדבר על כסף. אתה פוגש את זה?
אני פוגש את זה, ולא רק שאני פוגש את זה, זה גם מבחינתי, אחד הדברים שהכנסתי לחזון, לגרום לשינוי תפיסתי. אוקיי? החזון זה משהו שהתחדן לנו במהלך הדרך, ואחד השינוי, אחד החזון הוא להנגיש את עולם הפיננסי מגובה העיניים, ולשנות את התפיסה בכל הנוגע לכסף בישראל. אני מדבר על ישראל כרגע, לא ממש אכפת לי משאר העולם, אבל...
למה אתה חושב שכאילו אנשים מפחדים לדבר על כסף?
אני מודה ש... לא הקדשתי, כאילו כן הקדשתי זמן לזה, אני לא יודע לנתח את זה ברמה הפסיכולוגית יותר מדי, אני חושב שזה סוג של טבו חברתי, אוקיי? זה בא, אני, ממה שאני רואה בחוויה האישית שלי, לא עשיתי מחקר אקדמי, כן. אבל מהחוויה האישית שלי,
מהחוויה האישית שלך, אבל פחות זה יש לך קהילה של 220 אלף איש, שזה כאילו...
זה משהו שהרבה פעמים בא מההורים,
כן.
אוקיי? אני זוכר שעבדתי בעבודה הקודמת, העבודה האחרונה שעבדתי בה, ואתה יודע, מגיעים לזה, וגם באיזשהו שלב גם הופענו בטלוויזיה, וזה וזה, אז אנשים רואים ומקשרים, ובפייסבוק, ומתעצים איתי ומדברים איתי, ובא אליי אחד, מישהו שהיה מנהל, וכאילו בגיל, הדור מעליי נקרא לזה, לא אבא שלי, אבל דור מעליי, והוא מדבר איתי על, על הפנסיה שלו, ופה ושם, ואז שהוא חושב להשקיע כסף בשוק ההון. אמרתי לו, טוב, אוקיי, כאילו מה, מאיפה זה, כאילו, ואז הוא מתחיל לספר לי שיש דוד במשפחה שבמשבר של הבנקים בשנות ה-80 הפסיד הרבה מאוד כסף, ואם מישהו במשפחה ישמע, עכשיו הדוד הזה בן, לא יודע, 70-80, הבן אדם בן 40 עם, עם ילדים, אני כאילו מסתכל עליו, אני אומר לו, כאילו, אחי, אתה רציני, אתה בן אדם עם בעבודה, מנהל בכיר, מנהל צריך לך עשרות עובדים, כאילו, זה מה שכאילו, זה מה הדוד יגיד.
זה מנהל אותך.
זה מה שמנהל אותך, מה הדוד יגיד לפני 40 שנה, 30 שנה שהוא הפסיד כסף כי הוא לא יודע מה הוא עושה, זה מה ש... תלמד, כאילו, כן. אז אני חושב שזה בא קודם כל כמו שאמרנו, לא יודע אם לקרוא זה הסללה, כי זה לא הסללה, אבל פחדים שהם משרישים לנו כן. מאחורה, מהבית, אוקיי? ומדורות אחורה. לא יודע אם, אתה יודע, יש קיצונים, לא יודע אם קיצונים, אבל שגידו שזה מהעולם של השואה וזה, ושלא היה לנו, וחוסכים ואוגרים.
אני לא... צפק שאנחנו מושפעים אתה יודע, מה שאנחנו חווים בבית, כאילו, כילדים, בוודאי מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו שומעים, אגב, גם מה שאנחנו לא רואים ולא שומעים, זאת אומרת, יכול להיות בית ש...
מביני בין השורות.
לא, אתה יודע, גם, נגיד, אצלי בבית לא הייתה שיחה על כסף. עכשיו, זה שאין שיחה על כסף, זה כבר שיחה על כסף. אז כאילו, זה גם חלק מהעניין, זאת אומרת, זה מה שאתה רואה, וגם מה שאתה לא רואה.
לא חווה. אז אחד משמעית בא מבית, אבל זה גם בא מזה שבמערכת החינוך אף אחד לא מדבר איתנו על כסף.
לא, גם לא.
אז כאילו, אתה לא פוגש את זה במערכת החינוך, אתה לא פוגש את זה בבית בדרך כלל רוב האנשים, אז איפה תפגוש את זה?
תראה, אנחנו פוגשים את זה במדיה, שאומרים לזה שהעשירים, לא, שאתה יודע, זה את כל העשירים המושחתים והגנבים.
ובדיוק,
זה מה שאנחנו פוגשים.
לא רק במדיה, אתה מדבר אולי על רשתות חברתיות, אבל אני הולך אחורה, אתה יודע, בסרטים, הרבה פעמים, האנשים העשירים, זה אנשים רעים. כן, נכון. זה תאוותן, זה גרגרן עם כסף, זה רובין הוד שהוא...
כאילו תמיד... הרובין הוד זה הגיבור.
זה הגיבור. רובין הוד זה שלוקח מהעשירים, הגזלנים, ואז אין מה לעשות. זה נוצר, כמו שמדברים על הדימוי של נשים, ושהן תמיד רואות ברבי כזאת שבדמוי גוף כזה, זה, אז זה מכניס לראש שככה אני צריכה להיות.
נכון.
אז אותו דבר כאן, זה מכניס לראש שמישהו עם כסף זה מישהו רע, זה מישהו לא טוב.
כן.
אז זה כן חד משמעית בא משם, זה בא מזה שלא מדברים איתנו על זה בדרך כלל בבית, לא מדברים איתנו על זה במערכת החינוך, זה קומבינציה של כל אחד זה פוגש אותו במקום אחר, בין אם זה הדוד, בין אם זה הזה, בין אם זה האבא שפעם הפסיד כסף, או ששוק ההון זה קזינו, אז זה בא מהמקומות האלה, ואנחנו באים לשבור את זה, ואני דווקא רואה שחבר'ה צעירים, אני יכול להגיד לך שילדים בני 16 באים להרצאות שלנו, שזה מטורף בעיניי, שאבא שלהם הביא אותם, הסיע אותם ומחזיר אותם ב-11-12, לא 12, אבל 10-11 בלילה, מהרצליה או מתל אביב, שזה מגניב לגמרי, אז אני כן רואה שיש התעוררות, ואני חושב שבמקרה הזה יש הרבה דברים רעים שאפשר להגיד על רשתות חברתיות, ויש גם בתחום הזה כל מיני כאלה שמוכרים אשליות ומוכרים כל מיני...
כן, כל תחום.
כמו כל תחום, אבל אני חושב שזה עשה הרבה טוב לאנשים בדבר הזה, כי זה נותן לך להיחשף, לצאת מהבועה שאתה זה, כלומר, אתמול דיברתי עם בחורה שכאילו אומרת לי, כן, ההורים שלי קצת חוששים ופה ושם, וכאילו, שמצד אחד אני בסיטואציה שאני כאילו מומחה, אוקיי, היא התקשרה אליי בשביל להתייעץ איתי, מצד שני, אני לא רוצה, אתה יודע, להמריד אותה נגד ההורים שלה או משהו כזה, אני גם לא מכיר ולא, זה לא תמיד שיחה.
אתה לא יודע מה הסיפור, כן.
במקרה הזה זה חברה, הבת של חברה של ההורים, כאילו, שכאילו, בא לדבר איתי עכשיו, לא בא לי גם, אתה יודע, להיות איזשהו גורם שטריגר שזה, אני גם לא ממש מכיר את הדינמיקה בתוך הבית. אז זה משהו שהוא קצת זה, אבל אני כן מאתגר אותה, ואולי אני אומר לה שהצטרפו אלייך, למסע הזה של ללמוד על כסף והכל. אז זה בא מכל מיני מקומות, בעיקר בחבר'ה צעירים, אבל גם חבר'ה מבוגרים יותר, שיש להם אנשים, כאילו, מישהו שעשה את הקורס שלהם משוק ההון, שאומר, עכשיו אני נותן לילדים שלי לעבור את אותו קורס, והם חבר'ה אחד אחרי צבא, אחד בזמן צבא, ואחת לפני צבא. כאילו, הם עכשיו עושים את זה, מתחילים להשקיע בזכות הקורס והכל, אז אני רואה שזה כן פוגש בכל מיני גילאים, אבל בגיל צעיר יותר, גם אני בא משם, אבל יותר קל לשנות, לפתוח אנשים בכיוון מחשבה אחרת.
כן, כי עוד לא מספיק התקבע, לא הספיקו להתקבע עוד יותר מדי, כן.
כן.
כתבת לי שידע שווה כסף שינה לך את החיים.
חד משמעית.
באיזה מובנים?
קודם כל ברמה אישית. כלומר, כשפתחתי את ידע שווה כסף, היית אומר לי שאני יבואו 350 אנשים, עשינו אירוע 350 אנשים, שישלמו כסף ביום שישי בבוקר, ומישהו מגיע ב8:30 בבוקר, פתחנו ב9, אבל הוא הגיע ב8:30 מאזור טבריה, וב8:30 ביום בבוקר, ביום שישי, יבואו לשמוע אותי, ישמל כסף, ויתניע את האוטו, וישרוף על זה יום שישי, לשמוע אותי מדבר על כסף, הייתי אומר לך, שומע, אתה כאילו לא בכיוון. אז ברמה האישית שלי, של לבוא ולדבר מול אנשים, ולדבר מול קהל, ומול מצלמה, ולהתראים לפודקאסט, ולעזור לאנשים, זה לגמרי שינה לי את החיים במובן הזה. בתפיסה האישית שלי, של מי אני ומה אני ומה, אתה יודע, קצת פילוסופי של מה אני נותן לעולם, אז זה ברמה הזאת, קודם כל. וגם ברמת הביטחון האישי שלי. אבל גם ברמה הפיננסית והכלכלית, בסופו של דבר, זה משהו שהוא שינה את התפיסות שלי. גם שהבנתי, גם ברמה העסקית, הבנתי שאפשר לעשות עסקים בצורות אחרות, ולא רק כמו שלמדו אותנו לחשוב, שמי שמקים עסק אולי, אני לא יודע מה, הוא כזה תמיד תאב בצע, ותמיד רוצה להרוויח אקסטרה, ולהיות איזה מיליונר על חשבון הלקוחות, כאילו אפשר לעשות הפוך, כן. גם וגם, שזה משהו שאנחנו מאוד משתדלים לעשות אצלנו בעסקים שלנו, שי ואני, בערכים האלה, ואז אני אומר, גם ברמה האישית וההתפתחותית, גם ברמה העסקית וגם ברמה הפיננסית. כלומר, אני אישית, אני יכול להגיד שלמדתי המון בזכות הקבוצה.
כן, מן הסתם.
כאילו, זה אולי שם מוזר.
יש את המשפט הזה שאומר שאם אתה רוצה לדעת משהו, אז תלמד אותו.
נכון, אני מאוד מסכים איתו, ברמה מסוימת, צריך להיזהר איתו. כאילו, זה על גבול, אתה יודע, מי שלוקח את זה לקיצון, יכול לחשב כאיזה שרלטן שלמד עכשיו ואני רץ ללמד. אז אני מאוד נזהר ומאוד על התפר הזה של אני אישית חלילה לא רוצה לחשב כאיזה מומחה שבסוף לא מבין שום דבר, ולכן אני מאוד נזהר, ואני לגמרי אוהב גם להביא אנשים מרצה אורח, גם לפודקאסים שלנו, אבל גם להרצאות שלנו, כי אני אמרתי בהתחלה, ואני אומר גם עכשיו, כמו שפתחתי את הקבוצה, אני לא יודע הכל, גם היום אני לא יודע הכל, אני תמיד לומד, והיום עשינו בבוקר, אני בעולם אחר, אבל בהזמות נדלן, היום עשינו בבוקר שיחה עם עורך הדין, שחידשה לי המון, בעולם הזה, כאילו אין מה לעשות, אני תמיד לומד, ואני לוקח ייעוץ בעצמי, ומשלם עליו הרבה מאוד כסף, כי יש דברים נוספים ביזמות נדל"ן שאני לא מכיר, סתם כדוגמה, אבל זה מאוד לימד אותי, כלומר כחלק מהתהליך הזה למדתי המון גם ברמה הפיננסית, ברמת ההשקעות, בין אם זה אנשי מקצוע, בין אם זה קורסים שלקחתי במהלך הדרך, וזהו.
אתה יודע, אתה יושב על קהילה של 220 אלף איש, זה הופך אותך למישהו די מוכר. לא.
כן, יצא.
איך אתה, מה נגיד, מה הסיטואציה הכי מוזרה, מצחיקה?
האמת שהסיטואציה האחרונה הייתה ממש לפני שבוע. אנחנו מדברים, אנחנו מקליטים את זה באפריל, ופונים גם בוואטסאפ, כי יש לנו מלא קבוצות וואטסאפ, אז הוואטסאפ האישי שלי שם, אבל פנה אליי בחור בפייסבוק, פונים המון המון בפייסבוק, ולוקח לי לפעמים כמה זמן להגיב, ואני נתקל בהודעה, והרבה פעמים כאילו, איי וזה, סליחה שאני בפרטי, יש כאלה שאגב מתקשרים אליי, כן. טלפונית, ואני, אתה יודע, אני בדרך כלל עונה, כי אני לא יודע על מה מדובר, ואז, איי, זה בר, כן, אני אצלך בקבוצה, ורציתי להתייעץ, ואתה יודע, שזה, קודם כל, זה מצחיק אותי מאוד, אנשים שקצת לא מכירים את הסיטואציה, ולא זה, אני מאוד משתדל להיות עדין, ונחמד, מה שאפשר אני יכול, אני עוזר, ומה שלא, אתה יודע, לא תמיד אפשר לעלות ולעזור בשיחת טלפון קצרה. אבל מישהו פנה אליי בקבוצה ובפייסבוק, סליחה, באישי, אומרת, שמע, זה בקשה לא שגרתית, עכשיו אני רגיל, אוקיי, אני קורא, ואומר לי, בוא תצלם לי, אח שלי אוהב אתכם ופה ושם, ורוצה שתצלם לי ברכת יום הולדת.
זה באמת רמה גבוהה.
עכשיו, אני רגע כאילו מנסה את זה, עכשיו זה היה בסוף מרץ שהוא שולח לי את זה, והיה בדיוק תחילת אפריל, ראשון לאפריל כזה, ואני כאילו אומר, טוב, יכול להיות שזה סטלמט, ואם כן זה מצחיק, ואני כאילו רגע מנסה לבטא בכמה הודעות, לראות עוד כמה באדם רציני, ואז אני אומר, יאללה, שיהיה, גם אם זה סטלמט, אז זה מצחיק וזה צחוקים ואני זורם, אבל בסוף הוא אומר לי, תשמע, זה לא סטלמט, זה אמיתי לגמרי, ופה, והוא נותן לי כאילו פרטים על הבן אדם וזה, ואני מקליט לו, מוצא את עצמי מקליט ברחוב, הודעת מזל טוב, לבחור בשם רועי, שהוא קצין וזה, בצבא, אז זה היה ממש מצחיק. היו עוד כל מיני מקרים שהיינו בקניון, אני בקניון עם אשתי, ואז מישהו, בן אדם גם, מבוגר עם אישה ותינוקת, עוצר אותי, ופה ושם, ורוצה להצטלם איתי, וזה, אז היה ממש מצחיק, כי זה פוגש אותי בחיים האישיים, כאילו, אתה יודע, כשאני, היה במקרה, כמה מקרים שהייתי עם שי, לא יודע, היינו בכנסת, ויצאנו מהכנסת, היינו בירושלים, ואומר, ראיתי פוסט שלכם בפייסבוק, הייתם עכשיו בכנסת, אנחנו עכשיו בירושלים, אז ידע שווה כסף, ופה ושם, או שצועקים לנו, ידע שווה כסף, ו קרה כמה כאלה, אבל זה שכאילו מישהו ביקש ממנו אחת יום הולדת, זה נראה לי היה השיא, אבל בוא נראה מה עוד יוביל יום.
טוב. יש משהו שהיית רוצה שאני אשאל אותך ולא שאלתי?
לא עולה לי משהו, לא עולה לי משהו מיוחד. כן חשוב לי להגיד ברמה שדיברתי על זה קצת, אבל אולי לא הבהרתי את זה עד הסוף, אבל ברמה של העסק עצמו, כי לי זה תמיד הדינמיקה הזאת של רגע, הם מרוויחים, הם לא מרוויחים, כמה הם מרוויחים, ואנחנו משתדלים תמיד להיות שקופים. אני לא יכול לכתוב את זה גם בכל פוסט, או להגיד את זה בכל פודקאסט, אבל כן, יש איזשהו משולש ערך שהוא, הבנו אותו יחסית מאוד מאוד בהתחלה, ואנחנו פועלים לפיו. כלומר, סרגל ערכים כזה, שאם אתם מדמיינים משולש, אז בקצה העליון של המשולש יש את הקהל, את הקהילה שלנו, שקודם כל הם צריכים לקבל ערך. אוקיי? וכל שיתוף פעולה מסחרי כזה או אחר, קודם כל יהיה ערך לחברי הקהילה. אף פעם לא תראו אותנו מפרסמים, גוף X הכי טוב, גוף Y הכי טוב, לא יודע מה, זה לא יקרה. אוקיי? ואני אומר את זה בצורה בטוח בעצמי, כי זה לא יקרה. ואנחנו לא נעשה פרסומות בשם הפרסומת, אבל קודם כל יקבלו ערך. ואם חברי הקהילה מקבלים ערך, אז אני מרגיש בנוח גם לקבל את זה שיותר גמול עבורי. כי אני מרגיש שיש פה win-win בסופו של דבר, וקיבלנו המון הצעות, ובכסף לא קטן. בוא רק תעשה פוסט וזה, ואתה יודע, וגם אני אומר להם את זה, אז טוב, טוב, אז בוא ניתן איזה משהו כזה, נזרוק עצם לחברי הקהילה כדי שלא תרגיש. אומר, חבר'ה, לא, כאילו זה צריך להיות משהו אמיתי, לא שובר ב-20 שקל, כאילו לא יודע מה. צריך להיות ערך אמיתי. אז דברים כאלה לא יקרו בקבוצה, וזה משהו שאני אישית גאה בו. אבל כאילו זה משהו שכאילו חשוב לי, ואגב אם יש פה מאזינים שמוקבים אחרי דשא וכסף ומרגישים אחרת, וזה קורה אגב לפעמים בקבוצה, ואני לא מוכן בתגובות כאלה, להפך, אני מגיב בפומבי כי חשוב לי זה, אז חשוב לי שאנשים כן ישמעו ויכירו, כי כן אנחנו מתפרנסים מזה ואני לא מתבייש מזה, להפך אני מגאה בזה.
בסופו של דבר זה עסק פרטי,
כן כן, אבל זה לא בא משם, זה לא התחיל משם, ולכן אני במרכאות מוצא את עצמי, שוב, במרכאות צריך להתנצל, אני לא מתנצל, אני כן גאה בזה, אבל כן חשוב לי לשקף, וכן חשוב לי שזה יעלה בסולם בקני הערכים עם חברי הקהילה, ואנחנו משתדלים לעשות טוב, בסך הכל, ולגרום לאנשים להרוויח יותר כסף.
טוב, יש משהו שאתה רוצה לשאול אותי?
אתה, בוא נגיד, עשית את המעבר הזה קצת לפניי, במרכאות קצת. משהו שאני אשמח כאילו סתם, איזשהו טיפ בנקודה הזאת שאתה רואה שאני נמצא בה בדיעבד, שאתה יכול להגיד, אתה יודע, 20 שנה אחרי, פחות או יותר, לא יודע כמה, בין אם בצד העסקי או בין אם בצד הזוגי, או כל מה שאתה חושב שהוא ממש חשוב למי שנמצא בסיטואציה הזאת, שרק עשת את ההליך הזה,
של המעבר מסחרי לעצמי,
כן, שהוא עשה את זה בצורה מדורגת, והביזנס כאילו שוב יחסית יציב, אבל יש עוד לאן לשאוף ולאן להתקדם, והייתי שמח כאילו כן.
אני חושב שאחד הדברים שעבורי היו בהתפתחות העסקית, אבל גם האישית שלי הכי משמעותיים, זה, נראה, מחפש מה השם שלי קורא לזה, זה נכון אגב, זה נכון בכל מקום, זה נכון גם לסחירים, זה לא משנה, זה עיקרון שהוא נכון בכל מקום שאנחנו בחיים, אבל זה לבחון מקבוצת השווים שלי. זאת אומרת, זה לראות מה הסביבה הקרובה אליי. ואני חושב שדברים מאוד משמעותיים בהתפתחות, שוב, העסקית והאישית שלי קרו בגלל האנשים שהקפתי את עצמי בהם. וזה, זאת אומרת, למשל, אז אני הייתי ממליץ כן לחפש אנשים שנגיד מבחינה עסקית, הם מה שנקרא, הם ברמת קצת מעליך. זאת אומרת, כל הזמן להיות, לא להיות כאילו,
לא להיות האריה, להיות זנב לשואלים.
בדיוק, זנב, לא ראש לאריה.
זנב לאריות.
זנב לאריות, בדיוק. לא ראש לשואלים, בדיוק. ככה. זה בדיוק, זה לחפש מישהו שהוא כאילו, שלאו דווקא אתה צריך להיות הבן אדם הכי חכם בחדר.
אני.
אוקיי, וזה מצריך רגע, אתה יודע, פנימה ואגו וענווה, כאילו להיות במקומות האלה. וזה, בעיניי זה ההתפתחות, אחד הערוצי ההתפתחות הכי משמעותיים שיש, כי לשמוע פתאום שההוא עשה ככה וזה עשה ככה וזה זה מלא השראה, זה פותח את התודעה למקומות של לבד לפעמים בלתי אפשרי או קשה או בלתי אפשרי להגיע אליהם, ואני חושב שזה באמת היה אחד הדברים הכי משמעותיים, ואני עובד עם זה כל הזמן. זאת אומרת, אני באופן עקבי כל הזמן בוחן את איך אני מגדיל את הסביבה שלי, איך אני מרחיב את ההיכרויות שיש לי עם אנשים לתחומים שכל פעם זה יהיה בתחומים אחרי לפי מה שמעניין אותי. נגיד בתחילה שהעניין ההיבטים העסקיים היו מאוד בוערים בי, אז זה היה בהיבטים העסקיים, היום אני קצת בעולמות אחרים, אז בעולמות האלה אני מרחיב את המעגלים שלי. אז זה, אני חושב שזה באמת אחד הדברים הכי משמעותיים, וממש להפוך את זה לאקט מאוד מאוד מודע של של שעובדים בזה, זאת אומרת עובדים בלשמר קשר, זה לא זה לא משהו שקורה מאליו.
אני רוצה לאתגר אותך, כי אני קודם כל אני גם מסכים, וזה משהו שראיתי קורה אצלי בדיעבד. כלומר לא כיוונתי לזה, אבל כמו שאמרתי, הכרתי את שי בתחילת הדרך, ודרך שי הכרתי גם אנשים, ודרך הפייסבוק אני מכיר אנשים, ופתאום אני רואה שיש לי מעגלים חברתיים שהם שונים. אבל אני רוצה לאתגר אותך, כי כשאני קראתי, או אתה יודע, אנשים אומרים את זה הרבה פעמים, הם רואים, אתה יודע, ואני שוב מתחבר לזה, יש מישהי בפייסבוק ובאינסטגרם שאומרת, לא, אין לי חברות שכירות או דברים כאלה, אני מאוד לא מאמין בזה. ואני אשמח כן לשמוע, כי אני לא מאמין בזה, ואני לא רואה את עצמי מנתק קשר עם מישהו שהוא, אתה יודע, לא אגיד לו ברמה שלי, אבל לא באותה סיטואציה בחיים, ולא משואף למקומות האלה ברמה העסקית לצורך העניין. אני אשמח לשמוע את הטייק שלך, כאילו איך אתה מתייחס, כי אני מוער בכנות, עד עכשיו לא ממש עבדתי בזה, כלומר לא חיפשתי ליצור את הקשרים. אולי בגלל האופי של העסק, שהיא קהילה מאוד גדולה, זה כאילו סוג של התחבר ויצא ככה, אבל אני אשמח לשמוע כאילו...
אני לא חושב שלנתק קשר זה האקט, זה העניין, אוקיי? אני לא... כמות האנשים שניתקתי איתם קשר כהכרזה כזאת, היא מאוד מצומצמת, בסדר? כאילו אולי... אני יכול לחשוב על 3, אולי 4 בכל החיים שלי, בסדר, 52 שנה, זו הסטטיסטיקה, כן? ואני באמת מוקף בהמון המון המון אנשים. אני חושב על שזה תהליך שקורה באופן טבעי. הוא קורה באופן טבעי כי אם אתה עכשיו היית עד עכשיו, לצורך העניין, נשים את זה רק קטגורית, שכיר, אוקיי, אז רוב הסביבה שלך הייתה כנראה של אנשים שכירים. ברגע שהתחלת להיכנס לעולמות העסקיים של עצמאים, אז הסביבה התחילה להשתנות. ועכשיו, מה שיקרה זה סיטואציות שהן יומיומיות. אוקיי, אז אתה עכשיו עצמאי, ואתה תתפתח בזה וזה, ומתי שאתה תגיע לחברת, למפגש של החברים השכירים שלך, ואתה תגלה שאין לכם מכנה משותף.
כן, אתה חושב שזה... כן. שוב, אבל
המכנה משותף
הוא לא רק עסקי.
לא, לא, לא. המכנה, אני אתקן את האמירה, זה לא שאין מכנה משותף, אלא שהמכנה המשותף הוא היסטורי. אוקיי, אז נוכל לדבר על מה היה בעבר, ובדיחות של פעם, וזיכרונות, כשהשיחה היא על העתיד, אוקיי, על השאיפות שלך, על ההתפתחות שלך, על הרצונות שלך וזה, זה יהיה לכם קשה למצוא מכנה משותף, כי אתם נמצאים בעולמות די שונים, אוקיי? אתה יודע, אני ממש זוכר שיחה לפני, לא יודע, 10 שנים, אולי יותר אפילו, 12-13 שנה, הייתי אז בשיא ההצלחה של, אז שהייתי עם קודם הנצח, כאילו ממש ככה בהייפ הגדול של זה, ואני זוכר שבדיוק סיימנו איזה סדנה, שאתה יודע, סגרנו שם איזה מחזור של איזה, לא יודע, 500,000 שקל, סדנה של 3 ימים, משהו כזה, והייתי שם עם כמה חברים שהיו איתי, חברי ילדות כזה, ודיברתי, אתה יודע, עכשיו, נורא...
אתה בא, רוצה להתגאות בזה.
כן, כאילו, אתה רוצה לעוף, כאילו, מגיע לך, לא, עבדת קשה בשביל זה. ואני זוכר שסיפרתי להם את זה, ואז איזה מישהו אמר לי, טוב, אתה יודע, אני עוד לא עשיתי 500,000 שקל בשלושה ימים, זה מקום כזה, וזה לא היה לי נעים. לא היה לי נעים כאילו לשמוע את זה, עכשיו אני מבין שגם לא זה לא היה לי נעים, כאילו מהמקום שלו, זה עובר אצלו,
התנגדות
מסוימת, כן, התנגדות או קנאה, whatever, לא יודע. ואז לא עשיתי את זה יותר. אוקיי, זאת אומרת, לא הייתי מביא יותר את הדברים האלה לסביבות כאלה. ואז באופן טבעי, אז אני אומר, אוקיי, אבל אני לא רוצה להיות בסביבה שאני לא יכול להיות מי שאני.
אני.
נכון? אז פחות בא לי ללכת ולצאת עם החברים האלה עוד פעם, פחות בא לי להיפגש, ובאופן טבעי, זה לא כי החלטתי לנתק קשר, זה לא כזה. באופן טבעי זה מתרופף בקשר, כי העולם התוכן שלהם ושלי משתנה, ותחומי העניין הם שונים, ושוב, אז יש את ההיסטוריה, אז אפשר לדבר על ההיסטוריה, זה נחמד, אבל כאילו, אתה לא רוצה שכל מפגש יהפוך להיות שיעור בהיסטוריה, נכון? אז כאילו, אז זה לא מעניין. אז באופן טבעי אני פחות נמשך למקומות האלה, ואז יוצא את ההתרחקות הטבעית הזאת של קשר שהוא פחות שמים בו אנרגיה, אז הוא מתרופף. ומצד שני, אנשים אחרים שכאילו, כן יכול לדבר עליהם, רגע, אז כאילו, וואו, איך זה היה, ואיך החוויה, וכאילו, ויש התלהבות, והחלפת רעיונות, אז שם יותר מושך להיות, נכון?
כן.
אז זה תהליך מאוד מאוד טבעי ואנושי. ובהתחלה זה כן, אני זוכר בהתחלה זה היה מבאס, כי חברים, אנשים שאהבתי ועדיין אוהב וקשרים, אבל אני היום מבין שזה מהלך מאוד טבעי, זה מהלך מאוד מאוד אנושי, והיום באופן יותר מובהק אני אגיד, זה ממש ככה משהו שתובנה שהתגבשת לי ממש בתקופה האחרונה יחסית, זה שאם הסביבה שלי לא משתנה לאורך זמן, זה אומר שאני עומד במקום. אוקיי? זאת אומרת, אם הסביבה של האנשים הקרובים אליי לא השתנתה, צורה כזו או אחרת, זה לא צריך להיות שינוי של להחליף את כולם בכול, זה לא כזה, אבל אם אין שם תנועה, אם איזושהי תנועה, זה אומר שאני עומד במקום, ואני באופן אישי פחות רוצה לעמוד במקום. אז זה ככה...
טוב, קיבלתי, מעניין, חוב מן המחשבה.
כן.
וטוב, נראה... כמו שאמרת, זה תהליך טבעי.
זה תהליך טבעי, אני חושב שבאיזשהו איזשהו מקום, כאילו, אתה יודע, אפשר לפגוש אותו מכל המקומות, אפשר במקום של אשמה או בושה, או צער או כאב, ויכול להיות שיש מקום גם לרגישות האלה סביב זה, אבל אני חושב שזה, שוב, אם אתה, מתישהו, אני חושב שאתה גם, שוב, רק בעיקר מתוך חוויה, תבין שזה איזשהו תהליך טבעי כזה, ושלא צריך לפחד ממנו, וגם לא צריך לפעמים להחזיק בכוח דברים. ואתה יודע, יש כל מיני, יש לנו כל מיני סביבות, כן? אז יכול להיות שגם במשפחה, זה יהיה פחות מכנה משותף על מה לדבר על דברים מסוימים. אתה לא מנתק קשר משפחתי, מן הסתם.
ברור.
אבל בעיקר אני חושב שהתנועה צריכה להיות בצד השני, של איך אני מרחיב את הקשרים החדשים שלי. ושם הייתי שם את הפוקוס, כאילו, בעיניי.
כן, אז לעבוד בזה, טוב?
כן, וכן, לעבוד זה ברמה של להיות מודע לזה, לחפש איזה אנשים, יש לי פתק על השולחן כבר כמה שבועות, שלפני כמה שבועות עברה לי מחשבה, אמרתי, אוקיי, אני רוצה, בא לי להרחיב את הסביבה שלי עוד קצת באיזושהי צורה, אמרתי, אוקיי, איזה אנשים, שאני, בין אם אני מכיר אותם ממש טוב, או בין אם אני מכיר אותם מאוד רופף, איזה אנשים הייתי מעוניין להעמיק את הקשר איתם? ואמרתי אוקיי, רשמתי לעצמי 20 אנשים שאני רוצה להעמיק את הקשר, יש לי פתקית כזאת, והתחלתי, כל פעם שעולה לי איזה שם, אני רושם על הפתקית. עכשיו שוב, אני עוד לא עשיתי עם זה שום דבר אקטיבי.
אבל זה בראש.
אבל זה בראש. וזה בראש, ואז באופן טבעי נוצרות אינטראקציות כאלה. בין אם זה יזום או לא יזום, יזום שלי או לא יזום. וזה הכוונה שלי בלעבוד בזה. אוקיי, זה להכניס את זה ממש לתודעה, כמשהו שאני רוצה שיקרה, וממש לזהות אנשים, בין אם אני, יש לי היכרות אישית אדם או לא, יכול להיות סתם לצורך העניין, את פה רק דוגמה למאזינים, יכול להיות שמישהו אומר, וואלה, אני רוצה שבר נאמן יהיה בסביבה שלי, אוקיי? שאני אסבך אותך. אז אני אגיד לכם מה לא לעשות, אל תתקשרו אליו בטלפון וטיפלו עליו, וזה, אל תעשו, אתה לא אומר את זה, אני אגיד להם, אל תעשו את זה, don't, just don't. כאילו, זה לא אפקטיבי, אבל נגיד, אני יכול להגיד לך שיש לי היום בסביבה של חברים קרובים, וואלה, אנשים שהיו בעבר לקוחות שלי. אוקיי, לקחו אצלי איזה קורס, איזה תוכנית, או ליווי, משהו כזה, ונוצר משם קשר אמיתי. אוקיי, לא כי הם התקשרו ורצו ממני משהו. זה גם תהליך טבעי. אז אני חושב שכאילו, אתה רוצה להיות יותר בסביבה של מישהו, הולך ללמוד ממנו, תקשיב לדברים שלו, תכתוב, תפרגן לו, כאילו, יש הרבה דרכים אקטיביות שאפשר ליצור את ה... לקרב או להתקרב לאנשים. הדרך של להתקשר להם בטלפון היא פחות.
אפשר לפנות בצורה ישירה, אימייל, וואטסאפ, או דברים כאלה,
פייסבוק. פונים לפנות עם מה, אוקיי, אתה מבין, כאילו...
אני מסכים.
זאת אומרת, אני גם מקבל, בדיוק של שום, עניתי למישהו שפנה אליי במייל, בחור צעיר לפי מה שמשתמע מהמייל שלו, הוא שאל אותי איזושהי שאלה מאוד מאוד קונקרטית ואישית לגבי איזו בחירה שהוא רוצה לעשות בחיים שלו, זו בחירת חיים כזאת היא חשובה, ללמוד את זה או את זה, משהו כזה. כתבתי לו מצטער, אני לא, שום תשובה שאני אתן במייל היא לא תהיה רצינית, אני לא מכיר אותך, אני לא, זה לא רציני, כאילו אתה רוצה איזשהו ייעוץ קונקרטי לדבר הזה, סבבה, אז יש מסלולים של ייעוץ אפשר לעשות את זה. אז ככה
אני מסכים, אני קודם כל אני מקבל ומסכים, ולגבי הישירות אני כן אוהב שאנשים, אתה יודע, בסוף כן מגשים בצורה ישירה, גם אני אישית, אם אני רוצה לפנות למישהו וזה, גם אם זה מישהו מחול, אני משתדל, כן, לפעמים הוא נה, לפעמים הוא לא נה, אני לא אומר שלא, אבל דיברת על עם מה לפנות, אני מאוד מסכים.
זה לא, זה בשאלה איך פונים, זה לא תלוי איך פונים, אני גם אוהב שפונים, ואני גם עונה לכולם וזה, אני לא מסנן, אבל זה באמת איך פונים.
אני מסכים, עם האיך ועם המה.
בדיוק.
עם המה, כאילו מה שואלים, כי אתה יודע, מצד אחד, אם זה מאוד מאוד פרטני ואישי, באמת אין לי איך לעזור. זו האמת, בוואטסאפ או בהודעה במסנג'ר, זה לא מקצועי, בתחום שלי זה גם לא תמיד חוקי.
כן.
לעזור בצורה הזאת, ולפעמים אני מפנה לאנשי מקצוע או משהו כזה, אבל לפעמים שזה גנרי מדי, כאילו וקרה לי, כאילו היו לאנשים אמרו לי, תשמע, וזה, אני רוצה לעזור לך, אני רוצה ללמוד ממך. אוקיי, כאילו מה, מי אתה, מה אתה יודע לעשות, מה אתה רוצה, כאילו, אני לא אוכל לי לזה, וכאילו, חלק מהאנשים האלה כן הפכו להיות אפילו מנהלים אצלנו בקבוצה, ואנחנו חברים, ואני הולך לחתונות שלהם, והם היו בחתונה שלי, ואנחנו באמת חברים, אבל כאילו לבוא ולנסות לבנות את זה בצורה כזאת או אחרת, זה אם אני יכול מהצד שלי כן לתת לאנשים איזשהו טיפ בנושא הזה, אני חושב שזה כיוון נכון, ולגמרי מבחינת האנשים והסביבה, קודם כל אני מתחבר ואני רואה את זה על עצמי, ואני לקחתי לי כמה דברים קדימה.
תודה.
תודה לך.
תודה רבה.
תודה לך, ערן, באמת תודה על הבמה ועל הפודקאסט ומה שאתה עושה, והיה לי כיף.
תודה. מי שאגב שרוצה להגיע אליכם הכי קל?
ידע שווה כסף, בין אם זה בפודקאסט, בין אם זה בפייסבוק, בין אם זה בגוגל, יש אתר אינטרנט, אינסטגרם, טיק טוק.
אתם בכל מקום.
אנחנו משתדלים, כן, לא להיות רק בפלטפורמה אחת. אם אתם אוהבים להאזין, פודקאסט, אם אתם אוהבים לקרוא, מאמרים, אתר, לקרוא בקטנה בפייסבוק, סרטונים באינסטגרם, מה שבא לכם.
אנחנו גם נושאים בדף של הפרק קישורים לדברים העיקריים, ותוכלו להגיע משם. ואני אגיד ככה למי שהזין לנו, אז אחד, אני חושב שהייתה פה שיחה חשובה על כסף, אז תעבירו אותה לעוד אנשים שכסף זה דבר חשוב בחיים שלהם. שתיים, יאללה, תפרגנו לנו, כנסו לאפליקציה שאתם מאזינים איתה, ותנו לנו שם בכוכבים, ואני מאוד מקווה שירווחנו לפחות 5 כוכבים מכן.
חשוב מאוד, ככה עוזר להגיע לעוד אנשים.
לגמרי. אז תודה רבה.
תודה, ערן.
להתראות. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג אותנו. אל תהיו קמצנים, תני לנו כמה כוכבים. אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, יוטיוב, איפה שאתם לא מאזינים, אני מאוד מקווה שהרווחנו לפחות 5 כוכבים מכם. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ולקבל מאיתנו תזכורת בכל פעם שעולה פרק חדש, וגם ממני הרבה מאוד תכנים מעניינים שקשורים לעולם השינוי, התפתחות אישית, עסקית וכל מה שאתם רוצים. פשוט תיכנסו לאתר doingchange.co.il ותוכלו לקבל הכל שם. אני מזמין אתכם גם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם, מוזמנים לשלוח אליי ישירות למייל feedback@eranstern.co.il, feedback@eranstern.co.il, אפשר גם בפייסבוק שלי, facebook.com/eran.stern, או באינסטגרם, פשוט חפשו ערן סטרן מילה אחת באינסטגרם. אם אהבתם את הפרק, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק עבורכם. בטוח שיש לכם חברים שגם הם רוצים שינוי, שתפו איתם, שלחו להם את הפרק הזה. ומילה אחרונה, אם אתם מרגישים שהשינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי ומוכנים לעשות את מה שצריך, לא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם אולי לעזר בי. זה יכול להיות בפגישת מיקוד חד פעמית שתעזור לכם להתמקד ולקבל כיוון או תהליך עמוק יותר. תוכלו לקרוא פרטים נוספים על כך באתר שלי, eranstern.co.il. בתפריט העליון פשוט תבחרו במה אני יכול לעזור לך. ככה זה מופיע באתר, eranstern.co.il. זהו להיום, אני ערן שטרן, שמח שהזנתם ונשתמע בפרק הבא.